הכל חי אונליין, 93fm.co.il. בית מדרש לאקטואליה, הנושאים שעל סדר היום לפי השקפת התורה, עם הרב מרדכי נויגרשל ובצלאל כהן.
ערב טוב לכם מאזינים יקרים, ערב טוב, הרב מרדכי נויגרשל.
ערב טוב ומבורך.
הלילה אנחנו בפרק השישי של התוכנית שלנו, בית מדרש לאקטואליה.
אנחנו לא נעסוק בדוח של מבקר המדינה, כי אנחנו נשאיר לעסוק לאחרים בכל השטויות.
כן, שמענו על זה במהדורה המרכזית, ובחדשות, ובקבוקים,
ויום כיפור. מדינה שלמה השתגעה, עוסקת באינסטילטורים ושואבבים.
כן, למרות שאי אפשר להתעלם ממשהו אחד שהיה שם היום, זה הזמנת חשמלאי לבית ראש הממשלה בשבתות וביום הכיפורים. פיקוח נפש. כן, אני לא יודע אם זה פיקוח נפש עד כדי כך, שראש הממשלה לא יהיה לו קר ביום כיפור, או המזגן, או אני לא יודע.
אולי מערכות ההבטחה, לך תדע.
יכול להיות, עוד ימצאו את הסיבה לפיקוח נפש, רק שזה לא יהיה חלילה כיפוח. אז לא נעסוק בזה.
אתה יודע מה שאמרתי כבר פעם פה בתוכנית, שאלו פעם את בייס ישראל, שני מוהלים, אחד צדיק, אחד בעל מקצוע, את מי לקחת. אז הוא אמר, תיקח את הבעל מקצוע, שהצדיק יהיה חזן ביום כיפור.
בדיוק.
אנחנו מצפים שראש הממשלה ינהל את המדינה, לא ינהל את הבקבוקים.
בדיוק, וממש כפי שאתה אומר, אז מחר הלילה כבר ראש חודש אדר, השמחה מתחילה להתקרב, גם השלג מתקרב אלינו, אליכם במיוחד שם בירושלים, בעוצמות חזקות לקראת סוף השבוע. אבל אנחנו נעסוק בכמה נושאים אקטואליים בית הציבורי שלהם, נביא את השקפת התורה על כל מה שמתרחש. קיבלנו לא מעט פניות של מאזינים בשבוע החולף לדון בכל מיני נקודות ועניינים. חלק מהדברים נעלה כאן הערב, חלק או שבשבוע הבא. נושאים אחרים לא תמיד, לא כל מה שהמאזינים שולחים לנו אכן מתאימים לתוכנית הזו. אז מי שמעוניין, אפשר באמצעות הפקס 03-578-5541, 03-578-5541, או במייל bkstrudel93fm.co.il, bkstrudel93fm.co.il, ונשתדל להתייחס לשאלות שלכם המאזינים. רועי קנטן ומנדיאור עם טכנאי השידור שלנו, ונצא לדרך עם הנושא הראשון. הנה,
בית מדרש לאקטואליה, וכעת לכותרות.
הבן שלי חזר הביתה, שאלנו אותו איך היה המיצר. הוא אמר שהיה מאוד קל, שאלנו אותו מה זאת אומרת, למה היה מאוד קל? הוא אמר, כי זה בדיוק המבחן שנתנו לנו אתמול עם כל התשובות.
אני חושב שאפשר לסמוך על הילדים שיעשו את המבחן כמו שהם יודעים, לצפוס עוד למחנות, זה סך הכל מיצב, זה איזושהי בדיקה פנימית של בית ספר. לא צריכים להתרגש מזה יותר מדי, צריך פשוט לשקף את מה שהילדים יודעים.
אז בסוף השבוע תהיה סערה גדולה, ובתחילת השבוע התחוללה סערה קטנה, לאחר שמשרד החינוך שיגר מכתבים לתלמודי התורה, בו נאמר להם כי הם יאלצו לקיים מבחני מיצב במוסדות החינוך החרדיים. חלפה יממה והמחאה הציבורית הועילה, ומשרד החינוך הודיע כי המכתב נשלח בטעות, כך במכתב של שתי שורות. השאלה שנשאלת היא שאלה מאוד רחבה.
לפני השאלה, אני לא יודע מה אתה שואל, אבל אני רוצה להגיד לך שזה מזכיר לי, כשאני למדתי בבית ספר, אמרו על איזה מורה אחד שהוא לא בודק מבחנים, הוא לא בודק את המבחנים בכלל. אז באמצע המבחן בטבע, מישהו הכניס כמה פסוקים מתהילים, והמורה תיקן את שגיאות הכתיב, והוא בכלל לא שם לב שזה לא קשור למבחן. אני חושב שזה מה שמשרד החינוך רצה לעשות, הוא רצה לבדוק את הערנות של הציבור החרדי. שלח מכתב לא לעניין, הוא חשב אולי לא ישימו לב, ואז אפשר יהיה תמיד לשלוח דברים, אבל כנראה שמו לב.
הוא באמת חשב שבחינוך החרדי המנהלים לא ישימו לב, דברים קטנים יותר הם שמים לב.
תראה, אני לא יודע מי חושב פה במדינה בכלל.
כן, במשרד החינוך במיוחד. אז השאלה שלנו, האמת היא, אפשר לפתוח את זה להרבה מאוד כיוונים, לעסוק בזה לא רק שעה, אלא יותר. אבל שאלה שמאוד נשאלת, מה גורם למדינה להתערב או לנסות להתערב כל פעם מחדש בחינוך החרדי? האם זה בא מקנאה או מרצון באמת לחלן, כפי שאנחנו שומעים הרבה פעמים את הטענה הזו, או שזה בכלל ממניעים אחרים?
תראה, המדינה רוצה לשלוט. והפקידים שזכו לאיזושהי עמדת שלטון מתגלים לפעמים לא כחיילה שבאים לעשות את עבודתם וללכת הביתה בשלום, אלא כתאבי שלטון. ולשלוט זה לשלוט בכל החזיתות. אבל הם, יש ביניהם כנראה כאלה שבתמימות בהם אומרים, מה קרה? בסך הכל, בחינות לא משפיעות. מה יש אם ייבחנו, אם נדע, אם גם אתם תדעו? צריך להבין שפה יש בשאלה אחרת לגמרי. כשהילדים שלי נולדו, הודעתי למדינת ישראל, את לא בעסק. שלושה שותפים באדם, אבי ואמו והקדוש ברוך הוא, משרד החינוך לא בעסק. אנחנו לא רוצים שמדינת ישראל ומשרד החינוך שלה, שהוא זרועה הארוכה של המדינה לעניין חינוך, יתערבו בעיצוב ילדינו ובחינוכם. לא רק בגלל שהם הוכיחו שהם מסוגלים להיכשל בכל פרמטר כשמדובר על חינוך, שלא לדבר גם כן על לימוד והקניית השכלה, שגם בזה אין הצלחות מרשימות, לפחות לא בגיל בתי הספר, אלא על חינוך אנחנו מדברים. לא רק בגלל זה שיסודות החינוך, כלומר הצבת המטרות שאליה רוצים להביא את המתחנכים, אינם יסודותינו, ולא דרכיהם דרכינו, ולא מחשבותיהם מחשבות רבותינו, אלא בגלל עצם העובדה שאין ולא תהיה דריסת רגל למערכות חיצוניות בעניין הכל כך חשוב הזה, שהוא חינוך ילדי ישראל לתורה ויראת שמיים, והכשרתם לחיים יהודיים מלאים. ולכן, גם אם משרד החינוך יבוא ויגיד שצריך לחנך לשמירת שבת, תהיה לנו בעיה. אז אנחנו נחנך באותם זמנים לאכילת כשרות, לאכילת כשר. הם לא יגידו לנו מה לעשות בשום תחום. גם בתחומים שיראו טובים, אנחנו נחזיר להם את החוזרים סגורים, כי הם לא בעמדה להגיד שום דבר בנושאי תכנים. הם צריכים להפריש את התקציבים מכספי המיסים שלנו, שנועדו בטבע בריאתם עבור חינוך ילדינו אנו, ולסמוך על הוגי הדעות שההורים סומכים עליהם, שהם יתבו את הדעת.
וזה מחזיר אותי לשאלה שעסקנו בה לפני שבועות אחדים, שאלה שאני שומע לא מעט, לא שואל, אני שומע לא מעט, והיא השאלה, אולי המדינה צודקת שיש כמה נושאים, אמנם זה לא קשור למבחני המיצב, כי אלה מבחנים של מדידה, ולראות את הצמיחה של בית הספר, ואת ההישגים של התלמידים, ואני כן רוצה לחזור לזה לרגע כתזכורת, למה, אולי המדינה לא צודקת בכמה נושאים שכן צריך ללמוד בתלמודי התורה החרדים?
ברמה העקרונית, גם אם היא צודקת, היא לא זו שתפקידה לבוא ולומר מה לעשות. לא בנושאי חינוך. לגבי עצם העיקרון, מה לומדים, מה לא לומדים, אני רק יכול לספר מה ששמעתי מבנו של הרב הראשי של בריטניה הגדולה, הרב הראשי המנוח לשעבר, הרב דוקטור לורד אמנואל ישראלי יעקובוביץ', שבא לחזון איש ושאל אותו את אותה שאלה עצמה, אבל בסגנון כזה. והיה כי יהיה רוב לציבור החרדי, ובני הציבור החרדי הם אלו שיקרו לנהל את כל מערכות המדינה. איך נעשה זאת? צריך רופאים, צריך מהנדסים.
לא רחוק היום שזה יקרה.
ולא רחוק היום שזה יקרה. ענה לו החזון איש, כשצריך, יהיה. ובזמנו פרופסור זאב לב אמר במסיבת עיתונאים, דמעות, דגימות, או דוגמיות, לכל מערכות הניהול המודרניות, כפי שהן צריכות לעשות מזווית ראייה ובידיים חרדיות. אם רוצים בית חולים שמתנהל בצורה חרדית, אז אפשר ללכת למעייני הישועה וללניאדו ולשערי צדק, ושלא לדבר על ההבדל הגדול בין מה קרה כשמשרד הבריאות עבר מידיים חרדיות לידיים עתידיות. אם רוצים לראות איך מנהלים חקלאות על פי הלכה, אפשר ללכת למושב קוממיות, ליסודות, והדבר נוגע גם לשנת שמיטה זו שאנו נמצאים בה לטובה. וכן בכל מערכה ומערכה נמצאים האנשים, יימצאו האנשים, ובינתיים גדולי ישראל, אני מניח, ישליחו את כל כובד משקלם על איך לחנך ילדים לתורה בעולם שמציף אותנו מכל הצדדים, באמצעות אותן תירוצים של טכנולוגיה וידע טכנולוגי בים של זוהמה.
ובסופו של דבר, כשמסתכלים על החינוך החרדי מול החינוך הלא חרדי במדינת ישראל, לאורך השנים, 60 ומשהו שנים, האמת שגם יותר, אנחנו רואים את ההבדלים המאוד מהותיים, וכשאנחנו מדברים על מבחני מיצב, כשרוצים לראות כמה המוסדות החרדים הצליחו או לא הצליחו, א', כשזה כן קורה בבתי ספר לבנות, אנחנו רואים את ההבדלים המשמעותיים בין החינוך החרדי לזה שאינו. ומצד שני, עד שאתם באים לגעת בחינוך החרדי, סיימתם לטפל במה שקורה שם, אצלכם, בממלכתי?
זה, יש פה איזה מין תסמונת של דל גאה, של עבד כי ימלוך, שם במשרד החינוך.
כן, עצוב שזה המצב. אוקיי, נעבור לנושא הבא, גם הוא עניין חרדי למאדרין, אפשר להגדיר זאת כך, הנה.
בית מדרש לאקטואליה, וכעת לכותרות.
אין ספק שאילויים שלומדים בתורה ומשמרים את הידע ההלכתי ודבר מאוד מאוד חשוב, אף על פי כן אני חושב שיש מקום לחרדים לשרת בצהל ולקחת חלק פעיל גם במרכיבי ההגנה על מדינת ישראל שלא רק דרך לימוד תורה. אני מאוד שמח שבארבעת השנים האחרונות המספרים הולכים וגדלים.
אני מכבד את אלה שבוחרים את דרך תורה. האילויים שמקדישים את כל חייהם לתורה, לאותם אילויים צריך לתת מלגות כמו שאנחנו נותנים לדוקטורנטים, שיאפשר להם, המלגה הזאת יאפשר להם קיום לא רק בכבוד, אפילו מעבר לזה.
אלה קולותיהם של הרמטכ"ל היוצא בני גנץ בריאיון לכל חי השבוע, ושל הפרופסור מנואל טרכטנברג ביום ראשון. הם מנסים להיות נחמדים לציבור המאזינים, כשהמאזינים הם חרדים כמובן, וכשמגיעים לשאלת גיוס בני הישיבות, הם חוזרים על אותה קלישה שצריך עילויים שילמדו תורה. בוא נעשה קצת סדר בעניין הזה.
כן, אנחנו לא הולכים לפתוח כעת את התיק של לימוד תורה לבני ישיבות. הדברים הללו כבר נידונו בהרחבה, גם על ידי הדובר הזה שפה מאחורי המיקרופון, ואנשים שמעו ויודעים. אבל משעשע לראות שאדם, גם אדם מכובד, איש במיטב שנותיו, כמו פרופסור טרכטנברג, שעדיין לא הזדהם בפוליטיקה, כפי שהוא בעצמו מעיד על עצמו, והוא באמת אדם נקי המתמקד בתחום התמחותו.
גם הרמטכ"ל אגב היוצא.
גם הרמטכ"ל, אותו דבר, מדיו נקיים. בכל אופן, כולם בשלב הזה של החיים מנסים להיות נחמדים לציבור שבפניו הם מדברים, וזה משעשע.
כי בחוץ אנחנו שומעים אותם דברים אחרים?
לא, אבל מגיעים, אני מדבר במיוחד על אדם שנכנס למערכת הפוליטית.
אני חושב שאם יאיר לפיד יופיע בפני קהל חרדי, הוא לא יאמר דברים מאוד שונים, הוא תלוי מי המאזינים שלו באותו רגע.
במיוחד לא היום, כשהם מנסים לקושש קולות, כמה מצחיק, גם אצל אנשים דתיים. אבל משעשע לשמוע אותם מתגמגמים כל אימת שמגיע הדבר לגיוס בני ישיבות. כי מצד אחד הם רוצים למצוא חן בעיני הציבור, מצד שני הם הרי לא יכולים להסתיר את דעתם האמיתית. ואז מגיע הקלישאה של אילויים שצריכים ללמוד תורה, ומאוד יפה מצידו של פרופסור טרכטנברג, שהוא מציע לתת להם מלגה הרבה 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 יותר גבוהה ממה שהם מקבלים, הכוונה לאותם אילויים. עכשיו, השימוש במילה אילויים, שרוצה ליצור איזו קונוטציה של אני בעניינים, הנה, אני בעניינים. הרי אף אחד לא מדבר על עילוי במתמטיקה, או על עילוי בפיזיקה.
א', כולם עילויים. הם מנסים להבדיל בין מי שהוא עילוי לבין מי שהוא לא. אני חושב שהתשובה צריכה להיות, כולם עילויים.
אפשר להגיד.
לכו תבחנו אותם, הרי הם לא יודעים איך פותחים את הגמרא מרצד.
מי יעלה בהר השם? אבל בואו ונבחין. איפה נמצא שורש הטעות? לא נתפס למילה. הם מבינים שהם יכולים להגיד שעם ישראל צריך לומדי תורה, אבל צריך את אלה שהם המוכשרים במיוחד. וזוהי טעות יסודית. אנחנו לא מדברים על זה. זה ליטמן דפליג. בוודאי ובוודאי שאם יש אדם שעדיו לגאון, על זה לא היה ויכוח מההתחלה, הרי על זה מלכתחילה היו מסכימים, הרי זה קיים בכל התחומים, גם התחומים שהם אינם רלוונטיים בכלל לשום דבר, צבא, מדינה, ביטחון, כלכלה. אם יש מישהו שמאוד מוכשר בכינור, אז ייתנו לו להתפתח בתחום שלו כשהוא יהיה מוצף במלגות. אז לא על זה מדובר. כשמדובר על לימוד תורה, ברם זכור אותו האיש לטוב יהושע בן גמלא שמו, שפתח את הדלת לכל אחד מילדי העניים, וכשכתוב יזהרו בבני עניים שמהם תצא תורה, מתכוונים גם למה שהגמרא אומרת, מפני מה אין תלמידי חכמים מצויים שיהיו מבניהם תלמידי חכמים, כי הם הללו חושבים שהתורה ירושה להם, והתורה איננה ירושה. אלא, הרבה יותר מתאים והגיוני היה, לו הם לשיטתם, היו משתמשים במילה מתמידים. אלה שמתמידים, אלה שלומדים, אלה שמקדשים את עצמם ללימוד. ולימוד תורה איננו מיועד ללימוד, לעילויים. ובכלל, כשמסתכלים על הגלריה של גדולי ישראל לאורך כל הדרך, מאברהם אבינו, יצחק, יעקב, משה, אהרון, דוד, אפילו שלמה המלך, לא מוזכר בשום מקום מה היו כישרונותיהם הלימודיים. מוזכר מה היו יכולותיהם, מה היו מידותיהם, המידות הטובות. אברהם איש החסד, יעקב איש האמת, יצחק איש הגבורה, דוד המלך ושלמה החכם. אבל חכם שחוכמתו לא הייתה בזה שהוא היה עילוי, אולי כן היה, מן הסתם היה, אבל לא זה מה שמתואר, אלא שהוא ביקש וקיבל לב שומע לשפוט את העם הזה. וכך לאורך כל הדרך, גם כשמדברים על אנשים שמן הסתם היו מאוד מאוד מוכשרים, מדגישים בעיקר את מידותיהם והתמדתם. אפילו על הגאון מווילנה, מרבים לדבר על התמדתו העצומה, עד שהיה ישן שעתיים ב-24 שעות, או החתם סופר שהיה ישן 8 שעות ב-48 שעות, וכן הלאה וכן הלאה, וממעטים לדבר על כישרונות. למרות שהיו ביניהם בעלי כישרונות אדירים ועצומים, אבל לא זאת הנקודה, לא זה מה שעשה אותם מה שהם. ולכן לא מדברים על עילויים, מדברים על לומדים, אפילו לא השתמשתי במילה מתמידים, כי אז יבוא ויגידו רק מי שלומד 18 שעות ביממה, שערי בית המדרש יהיו פתוחים לפניו, וזה לא נכון. אנחנו, המערכת צריכה להיות כזאת, שהשערים יהיו פתוחים בפני כל מי שרוצה ללמוד. ומרגע זה ואילך מתחיל תהליך של ברירה טבעית. 1,000 נכנסים לבית המדרש, 100 יוצאים למשנה, 10 יוצאים לגמרא, 1 יוצא להוראה. אם לא היו האלף נכנסים לבית המדרש, לא היה גם האחד שיוצא להוראה, יוצא להוראה. אם תרצו, העילוי לא היה עילוי, אם לא היו ה-999 שמתוכם יש מתמידים גדולים, מתמידים ומתמידים בינוניים, אבל כולם לומדים.
בקיצור, אם אנחנו מחברים את זה גם לנושא הקודם, הניחו לנו.
בדיוק ככה, אתם באים עם שפה מעולם אחר, ומנסים להלביש את המושגים של העולם האחר לעולם הזה שמושגיו שונים לחלוטין, וברגע שאתם מתחילים להשתמש בביטויים מתוך בית המדרש, זה נשמע מצועצע כנזם זהב באף חזיר.
אוקיי, אנחנו נעשה עכשיו הפוגה קלה לפרסומות, ומיד נשוב לעוד נושאים אחרים שכן קשורים חלקם לדברים שהיו במהלך השבוע האחרון. מיד חוזרים.
עכשיו איתכם, בית מדרש לאקטואליה, עם הרב מרדכי מרגרשל ובצלאל קהל.
חזרנו, והנה הנושא
הבא. בית מדרש לאקטואליה, וכעת לכותרות.
חברו לערבים לגוש חוסם נגד יהודי שמתמודד לכנסת בצורה דמוקרטית, וברובם שמה לא נגד חנין זועבי שבוגדת במדינת ישראל. פשוט צביעות ובושה וחרפה.
פסולים, פסלו את הקשרים, אנחנו לא היינו גזענים ולא גזענים. אני אמשיך להילחם באויבי ישראל. אנחנו לא נרתע, לא מהצביעות של מרץ והסתימת פיות של התנועה.
בשבוע שעבר עסקנו בעתירות שמבקשות לשלול מברוך מרזל מחד ומחנין זועבי מאידך להתמודד בבחירות הקרובות לכנסת. אתמול היה דיון בבגץ, רק ביום ראשון נדע מה התוצאות. בשבוע שעבר עסקנו בשאלה אם יש גזענות במדינת ישראל, והיום נעסוק בעניין חופש הביטוי, האם זה ערך מקודש ביהדות, או שלפעמים בעצם באמת צריך לסתום פיות, הרב נוי גרשל.
חופש הביטוי, כפי שמנפנפים בו בעולם הרחב, הוא חופש ביטוי אורקי. חופש הביטוי שהתורה מדברת היא חופש ביטוי רוחבי. עכשיו, מה זה אורקי לפי הגדרות שלי? מה זה רוחבי? החופש הביטוי האורקי הוא חופש ביטוי לאורך כל הדרך. אבל בשם חופש הביטוי מותר בשעת מלחמה לחבר קבינט, לצאת מהקבינט ולדבר נגד חבריו למשל, או ללכת לרדת לשטח ולהתגאות בזה שהוא הולך ואוסף נתונים ומפרסם אותם ברבים. חופש הביטוי. בשם חופש הביטוי מותר לדבר על כל זוהמה. בשם חופש הביטוי מותר לזלזל ברגשותיהם של כל מי שלא יהיה, אם נחזור חזרה לנושא של הזלזול באמונת האסלאם שהביאה לכל כך הרבה דם באירופה, כולל דם יהודי. בשם חופש הדיבור מותר הכל, מלמעלה ועד למטה. היהדות אומרת לא. חופש הביטוי קיים, אבל הוא רוחבי, לא אורכי. בקצוות יש דברים שאסור לדבר עליהם. מצד אחד חז"ל אומרים, בגמרא מסכת כתובות, הכל יודעים מפני אם הכלה נכנסת לחופה, אבל תבוא מהרה על מי שמנבל את פיו. עד כדי כך שלשגרת לשוננו לא נכנסו ביטויים שאינם ראויים להיאמר ברבים, גם אם במקומות אחרים הם הפכו להיות לטריוויאליים. לא מדברים, לא מעלים על דל לשוננו דברים שלפי הרגישות הגבוהה מאוד של עולם בית המדרש אינם מספיק נקיים. ומצד שני, כשמדברים על ביטחון, כשמדברים על חיי אדם, כשמדברים על ספק ספק ספיקה של חיי אדם, וייתכן שמילה כזו או מילה אחרת עלולה להזיק, ודאי שאסור, ועדיין לא דיברנו על הלכות לשון הרע, שכוללות גם נזק ליחיד, פגיעה ביחיד, וכמובן נזק לחברה, לציבור, לרבים. כך שמחוץ לתחום, מלמעלה ומלמטה, יש הרבה תחומים שאסור לדבר עליהם. יש גם כן דברים שלא מדברים עליהם בגלל שמדי גבוהים. למשל, לא תישא את שם השם אלוקיך לשווא, ובמסגרת הזאת זה לא רק שבועת שווא עם הזכרת שם השם, אלא גם הזכור שמות האלוקים שאין אנו מזכירים, אין אנו הוגים באותיותיו שם י' ק' ו' ק', ואין אנו בשום מקום, גם לא במסגרת ברכה או פסוק, ואין אנו אומרים שמות כמו א' ד' נ' י' ואחרים גם במסגרת שלא במסגרת ברכה או פסוק שלם. כך שיש דברים שמדי גבוהים כדי שנאמר, ויש דברים שמדי נמוכים מכדי שנאמר. ובאמצע, בתוך הרוחב, יש חופש דיבור. הווה אומר, הגמרא למשל, המשפט הנפוץ ביותר בתלמוד, זה מינה הנמילה. כלומר, זה לכאורה המשפט של כפירה, מאיפה אנחנו יודעים? מה זה מאיפה אנחנו יודעים? התנא אמר, תאמין לו. לא, 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 לא. כשאני למדתי גמרא עם אבא שלי, הוא היה אומר לי, אל תאמין לגמרא. כשהגמרא מביאה פסוק, אל תאמין שכך כתוב בפסוק. תיקח את הספר, תפתח. בדרך כלל תמצא שכך כתוב בפסוק. הרבה פעמים תראה כמה מילים לפני כן וכמה מילים אחרי כן, וכל ההבנה תשתנה. ולפעמים אפילו תראה שזה לא בדיוק אותו דבר, ואז תשאל, ומותר לשאול, וצריך לשאול, וגם אם אין הלכה כמו רבי אליעזר הגדול, הוא קם ומנסה לומר שהלכה כמותו, וגם אחרי שבת קול יוצאת ואומרת שאין הלכה כמותו, הוא ממשיך להגיד את שלו, אבל הוא נדרש לבטל דעתו מפני דעת ההלכה. סליחה, גם כשבת קול יוצאת ואומרת שהלכה כמותו, רבי יהושע קם ואומר, אין משגיחים בבת קול, ונפסק את ההלכה כמו רבי יהושע, כי יש חופש הדיבור גם נגד בת קול, כשנמצאים במסגרת הזאת של הרוחב, אלא שאחרי שהדברים נקבעו, הם נקבעו. לבוא ולומר בשם חופש הדיבור, שמותר לאדם שהוא נציג ציבור ומקבל את משכורתו מכלל הציבור, שאויבי ישראל השוחטים בילדי ישראל והזוממים להרוג פה מנער ועד זקן טף ונשים הם לגיטימיים, הרי יש פה משום עיוות וצביעות, ובמסגרת היהדות אין דבר כזה במסגרת חופש הביטוי. ואם יש לך מפלגה שבאה ואומרת שאלה שמדברים כך הם לגיטימיים ואחרים לא, יש פה
זהו, צריך לומר שסיעת מרץ תמכה בפסילה של מרזל מימין, אבל התנגדה לפסילה של זועבי, למרות שהטענות כלפי שניהם די זהות, אני חושב.
אני אגיד מה הכוונה. סיעת מרץ דוגלת עדיין בסיסמאות ישנות מהתקופה הקומוניסטית. הסיסמאות שהיו איתרו כמדומני את עיתון, אחד העיתונים של השמאל הקיצוני הוציא, של אחדות כל המין האנושי, כל המין האנושי, כולם אותו דבר, כולם אותו דבר. מילא במדינת ישראל אין מושג כזה יהודי ולא יהודי, כולם, 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 כולם אותו דבר.
מדינת כל אזרחיה.
זאת מדינת כל אזרחיה, וכל האזרחים שווים וזהים, וממילא, ברגע שמערכת החוק של מדינת ישראל הוציאה מסגרת מסוימת מחוץ לחוק, ומסגרת אחרת לא, הרי הצביעות מאפשרת לא לפשפש בציציות ולדבר על המהות, ולהישאר במסגרת ההגדרות הטכניות, ולבוא ולומר, אלה כן ואלה לא, תוך כדי התכחשות מוחלטת לזה שמדובר פה במדינה יהודית, וכשאדם בא ומדבר על אויבי העם היהודי, גם אם סגנונו לא יהיה מקובל עלינו, אבל מבחינת המהות מדובר פה במשפטים שהם שונים באופן מהותי ממשפטיה של זו, שכל הזמן מתרועת עם אנשים שחלקם לא רק הוצאו מחוץ לחוק, אלא נאלצו לצאת מחוץ למדינה, כמו עזמי בשארה, ואחרים פשוט פשוט שופכים דם.
כן, חופש הביטוי. טוב, לפני שנעסוק בנושא הבא, שבאיזושהי צורה גם מתקשר לאחד המשפטים האחרונים שלך, וזה ימין ושמאל, אני רוצה להקדים כי זה מסוג השאלות שקיבלנו ממאזינים, ואני מוכרח לומר, לספר, לציין את המשוב המאוד משמעותי שיש לנו מהמאזינים. אני נתקל בהרבה מאוד אנשים בשבועות האחרונים שמהירים, מבקשים להעלות נושאים, מגיבים, מתייחסים, ואני מוכרח לומר שעשיתי הרבה דברים כאן ברדיו, ועל התוכנית הזו בית מדרש לאקטואליה, אני מקבל הרבה מאוד תגובות חיוביות, גם הערות, זה בסדר. וזה, אני חושב שזה אומר שאנחנו עושים כאן דבר טוב, אנשים מצפים לשמוע מה שיש לנו, או יותר נכון לך הרב נגר של לומר על כל דבר ועניין. אז הנה אחד מהנושאים שקיבלנו השבוע ממאזין, הנה זה מגיע.
בית מדרש לאקטואליה, וכעת לכותרות.
קפיטליזם ביסודה היא לא שיטה כלכלית, אלא שיטה מוסרית פוליטית. המשמעות שלה היא הגנה מלאה על זכות הפרט לחייו ולרכושו, והפרדה בין המדינה לבין הכלכלה.
כלכלת שוק עם ערבות הדדית עמוקה, מדינת רווחה נדיבה, כמו באירופה, כמו בסקנדינביה. אני חושב שזה המודל האידיאלי למדינת ישראל.
אלה שתי קולות של איש ימין ואיש שמאל, כל אחד דוגל בשיטה כלכלית שונה, וזה מוביל אותנו לדיון בנושא הזה שקיבלנו מאחד המאזינים, בשאלת ההבדל בין הימין לשמאל, גם בנושא המדיני, גם בנושא הכלכלי, והשאלה שלו מתמקדת בכך, האם הציבור החרדי שייך לצד מסוים, מדוע יש תחושה שהציבור החרדי מחובר יותר לימין, וזו אגב שאלה שצריך לעסוק בה בהרחבה, רצינו באחד השבועות האחרונים ועוד לא הספקנו בהרחבה, והשאלה היותר מסקרנת, הוא שואל, האם אנחנו החרדים לאומיים, או שלאומיות חילונית זה דבר אחר? כמה שאלות בשאלה אחת.
כן, הנושא של קפיטליזם וסוציאליזם בענייני כלכלה, אנחנו נדון בחלק השני של התשובה שלי, תוך כדי...
וגם נסביר לאלה ששואלים את עצמם מה זה סוציאליזם, האם אני סוציאליסט או קפיטליסט?
כן, אולי אני קומוניסט ואולי אני בכלל סתם כן. יהודי רגיל או אדם רגיל שקונה בשוק.
מהאום.
לא יודע למה, מהאום. כן, ימין או שמאל, אנחנו לא מכירים כלל את ההגדרות הללו המזויפות מתוכן. מקור המושגים ימין או שמאל, אגב, זה בפרלמנט הבריטי. שם השמרנים היו בימין, ישבו בצד ימין, והלייבור, מפלגת העבודה, ישבה בצד שמאל. מה שנשאר זה רק הצדדים. ההשקפות כבר מעורבבות לחלוטין וחוצות את כל קצוות הבית, כשהדבר היחיד שנשאר הימין או שמאל זה איזה כיסא יותר נוח לשבת בו. זה הדבר היחיד. כיסאות ימין או כיסאות שמאל. העיקר שיהיו כיסאות. ומבחינתנו אפשר להגיד את מה שאמר אברהם ללוט, מה שאתה אני הפוך, עם השמאל והימינה, עם הימן והשמאלה. חסידי ויז'ניץ הולכים עם הכובע הפוך, כשהסרט בצד ימין במקום בצד שמאל,
עוד לא הצלחתי להבין את זה.
כי פעם אחת ראה אחד מהדמורי ויז'ניץ כומר יוצא וחובש כובע כמו שלו, אז הוא הלך והפך את הכובע שלו. מה שאתם אנחנו הפוכים, כי ימינם ימין שקר ושמאלם בוודאי, הבית ימין הוא ראה ואין לי מכיר, ובשמאל ודאי שלא. אז למה בכל זאת יש נטייה ללכת למה שנקרא בסלנג הישראלי הוולגרי ימין? בגלל שאנחנו, הורו לנו רבותינו, להצטרף למי שיותר קרוב למסורת. אנחנו לא יכולים לבוא בקונסטלציה שנוצרה ולהגביל את עצמנו ולומר שרק מי שמניח תפילין של רבנו תם יוכל להיות חברינו, או מי שמניח גם תפילין של השימוש הרבה. אנחנו... חברים יכולים להיות לכל ישראל, אבל לעניין לתת כבוד ולתת הערכה ולתת משרות של ניהול ופרנסות על הציבור, ככל שאדם יותר קרוב למסורת, יותר קרוב אלינו, לכל דבר ועניין. אנחנו לא יכולים ללכת ולהעדיף מפלגה שחברה עם גברת שבמשך שנים ארוכות, שנים...
אז אנחנו לא ימין ולא שמאל, זה מה שאתה אומר בעצם.
אנחנו לא ימין ולא שמאל, אנחנו יהודים.
כן, אבל בשאלה, כשאנחנו לפעמים צריכים להתמודד עם השאלה, ללכת עם הימין או ללכת עם השמאל, וזו שאלה שעולה בכל מערכת בחירות מחדש.
התשובה תהיה, ממילא הרי אנחנו נדון בכל נושא לגופו. לפעמים נשמע שמאל שבשמאל, לפעמים ימין שבימין, אם זה לגבי שטחים וכן הלאה, הקריטריונים שלנו יהיו, איכן שיהיה פחות פיקוח נפש וכולי, אבל לגבי ההצטרפות מלכתחילה, אנחנו סומכים יותר על אלה שקרובים למסורת, אנחנו שייכים יותר לאלה שקוראים למסורת, וכפי שהתחלתי לומר, ברגע שמצד שני ניצבת איזושהי גברת שצירף אליה מנהיג מפלגת העבודה, צירף אותה אליו מנהיג מפלגת העבודה, למרות שבמשך שנתיים היא ניהלה מפלגה כחלק מקואליציה, שאחד מחברי מפלגתה הוגדר כחבר הכנסת ה-20 של יש עתיד, אז הדבר, שני דברים אנחנו יכולים לומר על זה. א', שלנו אין שיח ושיג איתה. ב', שזה מסוכן גם כן, כי כמו שאמר הקדוש, כמו שאמר הנביא ליהושפט מלך יהודה, כפי שמובא בדברים עם ב', פרק חף זין, פסוק למד, פרק חף, פסוק למד זין, בהתחברך אל אחזיהו, פרץ השם את מעשיך. דיינו, להתחבר אל אחזיהו זה מסוכן, אומרים ליהושפט. למה עשית זאת? הרי אחזיהו היה רחוק מן המסורת, הוא היה רשע. ולכן ההתחברות הזאת, עצם ההתחברות הזאת, צריכה להיות במידת האפשר מבין האפשרויות הקיימות לאלה שיותר קרובים למסורת. אמנם, יש כאלה שמנצלים את זה, שבגלל שהם יודעים שהם מוגדרים כיותר קרובים למסורת, הם חושבים שהחרדים תמיד יהיו איתם ונמצאים בחיסם. כאן מן הסתם ייכנסו מערכות שיקול נוספות, אבל עצם העניין שמישהו קרוב יותר למסורת, לא רק שנותן לו עדיפות לעניין שותפות עם החרדים, אלא יש יותר אפשרות לסמוך עליו, ויש יותר סיכוי שתהיה סייעתא דשמיא לחיבור איתו.
אוקיי, עכשיו לפני שנגיע לשאלה של קפיטליזם וסוציאליזם, עוד שאלה מתוך השאלה הזו שאמרתי אותה קודם, מדוע יש את התחושה הזו שהציבור החרדי מחובר יותר לימין? אנחנו רואים את זה בכל מערכת בחירות, ולא רק חיבור של בעיקר צעירים לכל מיני מושגים ימניים, יהיו שיאמרו לאומניים גם כן, או גם לאומיים, למה יש את התחושה הזו? התחושה קיימת, השאלה אם זה נכון גם.
התחושה קיימת, ולמעשה זה נכון, במהות לא. וזאת מפני שהרבה פעמים, מה שנקרא ימין ומה שנקרא לאומנות, מדברים על מושגים שאפשר לדבר עליהם גם בסגנון של פסוקים ומאמרי חז"ל. הרי ארץ ישראל ויישובה זה לא רק עניין של מולדת. זה לא רק עניין של לינת לילה במקום שיהיה פחות מסוכן. זה לא רק עניין שזה שלנו. זה עניין של ארץ ישראל קדושה מכל הארצות. וירושלים יותר קדושה מארץ ישראל. יש לזה משמעות דתית וגם משמעות הלכתית. ואומנם, ההלכות הללו צריכות להיות שזורות במערך שלם של הלכות. כמו למשל, שארץ ישראל, אי אפשר להגיד שמקיימים מצוות יישוב ארץ ישראל, אם לא מכוונים לקיים מצוות, כי מצוות צריכות כוונה. מצד שני, אי אפשר לגור בארץ ישראל ולא לקיים מצוות, ולצפות שיהיה לזה משמעות של ישיבה בארץ ישראל. כי ארץ ישראל לא תסבול עוברי עבירה, כותב הרמב"ן. והיא תקי, כמו שכתוב, ולא תקי הארץ אתכם ותמאכם אותה. ולכן יש בזה לפעמים אילוזיה, לבוא ולומר שאנחנו קרובים לאלה שבכל מחיר יאחזו בארץ ישראל, כשמדובר לא באנשים
שקדושת ארץ ישראל. אבל מאיפה זה נובע? מאיפה מגיעה התופעה הזו?
בגלל שארץ ישראל היא קדושה. ולכן תמיד אפשר, יכול אדם מחלל שבתות, אוכל נבלות וטרפות, לבוא ולהגיד, הנה אני מוכן למסור את נפשי על ארץ ישראל, וזה יישמע אותו דבר כמו אותו אדם שיבוא ויאמר, אני מוכן לעשות הכל כדי לשמור על קדושת ארץ ישראל, או על ארץ ישראל וקדושתה. למרות שברגע שאדם מדלג על המילה ארץ ישראל וקדושתה, ומדבר על ארץ ישראל, ורוצה לעשות חזון מזרח תיכון חדש בארץ ישראל, אז זה בדיוק ההפך, זה חילול קדושת ארץ ישראל, ולא לילד הזה אנחנו מתפללים. אבל דמיון המושגים וקרבת והעובדה ששני סוגי הדברים נעשים באותה חזית ועל אותה אדמה או על אותו על אותה במה יוצרת את הבלבול הזה.
מצד שני, גדולי ישראל בדורות האחרונים תמיד זעקו נגד החיבור לימין, או יותר נכון ההזדהות של צעירים חרדים לימין, כי זה לא הדרך, כי אנחנו לא ימין ולא שמאל. וחשוב, אולי נשאיר את זה לשבוע הבא, לעסוק בשאלה הזו יותר בהרחבה דעתם של גדולי ישראל בנושא הזה של
ימין ושמאל. אני רק אומר משפט אחד.
כן.
אי אפשר לעשות את ארץ ישראל כסות עיניים לכל דבר אסור. ההפך, ברגע שעושים את ארץ ישראל ככסות עיניים, בגלל שאני בארץ ישראל, לכן יש אפשרות להקל ראש בכל מיני עבירות או בכל צורת חיים חילונית, הרי ארץ ישראל זועקת מרה, אל תשתמשו בי לדברים שאני רוצה את ההפך מהם.
אוקיי, ונסיים בנושא של, את הפרק הזה בנושא של ימין ושמאל כלכלי, לפני שנצא לפרסמות ולנושא האחרון שלנו.
כן, ימין ושמאל כלכלי. אז למען הגילוי הנאות, אני מוכרח לומר שאני לא מבין כלום בכלכלה. אבל דבר אחד אני בכל זאת יכול לומר.
אחד ועוד אחד, ודאי שכן.
בקושי. דבר אחד אני יכול לומר. ניקח את הדברים לצדדים הקיצוניים שלהם. מצד אחד יש את הסוציאליזם הקיצוניים, שהתלבש בצורה של קומוניזם. מצד שני יש להן את הקפיטליזם הקיצוני, שמפתח, מטפח את רשות היחיד ואת רכוש היחיד, כפי שבא לידי ביטוי בארצות הברית.
להפריט כל דבר.
המערב.
להפריט כל דבר, ושם נמשל לא ישלוט בכלום.
לא ישלוט בשום דבר. לצד מעלה וחיסרון. המעלה של הקומוניזם זה צדק. בגלל שפלוני אלמוני נולד במשפחה עשירה, לא בגלל זה מגיע לו יותר. באה השיטה הקומוניסטית ואומרת, אנחנו מחלקים את משאבי המדינה והארץ בשווה בין כולם, ואדם לא יקבל משכורת לפי הישגים, כי ההישגים הרבה פעמים קשורים בכישרונות, ואף אחד לא אשם שאין לו את הכישרונות שיש לשני. משכורת יקבלו לפי שעות עבודה, והמשאבים יחולקו בשווה בין האוכלוסייה. יש לזה מעלה, צדק, ויש לזה חיסרון, כי זה מחניק את המוטיבציה. כפי שראו כשהוא שר מסך הברזל, ראו שהמדינה היא חורבות, כי אף אחד לא הייתה מוטיבציה להשקיע. כי הוא, וגם אם הוא יהיה שומר לילה באיזשהו בית חרושת, הוא יקבל את אותה מזכרות כמו שקבל הפרופסור לפיזיקה, אז למה הוא צריך להתאמץ?
כן.
מצד שני, לקפיטליזם יש מעלה וחיסרון. המעלה היא התחרות, פיתוח, המוטיבציה, החיסרון שזה יוצר אי צדק. באה יהדות ותפסה את החבל בשני הקצוות, וזה רעיון היובל. יובל חל פעם ב-50 שנה. במהלך חייו של אדם פחות או יותר, פעם אחת לפחות יחול יובל. כשיגיע היובל, הקרקעות חוזרות לבעליהם, והארץ חוזרת לחלוקה שהייתה בנקודת ההתחלה ברמה העקרונית. הווה אומר, פעם ב-50 שנה, כולם נמצאים באותו קו זינוק. במשך ה-50 שנה, כל אחד לפי ההשקעה שלו. בצורה כזאת תופסים את החבל בשתי הקצוות. מצד אחד יש את הצדק, כמו שהקומוניזם מטיף, לשוויון הזדמנויות לכולם, תמיד, לכל אחד יש איזשהו שלב בחיים שלו, בתקופה די קרובה,
כן.
שממנו הוא יתחיל מן האפס, ומצד שני, הוא תמיד תמיד יהיה קשוב לצורכי השעה ולצורך להשקיע, הצורך להתחרות והצורך שתהיה מוטיבציה להצליח. את הרעיון הזה שמעתי בזמנו מידידי היקר הרב משה גרילק, והוא סיפר. שפני הרבה שנים, בזמן שלא היה עדיין שלום בין ישראל למצרים, אלא להפך, מצב מלחמה מאוד מאוד מתוח. היה בלוס אנג'לס ועידה של נגידי בנקים מכל העולם. ונגיד, הנציג של בנק ישראל, הנציג, לא הנגיד, הנציג של נגיד בנק ישראל, היה יהודי, פרופסור כלכלן, שומר מצוות, שנתן שם הרצאה בפני כל אלה שבאו מכל העולם, על רעיון היובל, כפי שאמרתי כאן. ניגש אליו אחר כך נציג הבנק המצרי ואמר לו, תשמע, אם אתם זכיתם לתואר עם חכם רק בגלל הרעיון הזה של היובל, זה כבר מצדיק את עצמו.
טוב, יפה, גם ילל חזר, אם אפשר לקרוא לזה ככה. טוב, נעשה הפוגה קלה, נשארו לנו דקות ספורות לסיים את התוכנית עם עוד נושא אחד שנעסוק בו בקצרה. נעשה הפוגה ומיד נשמע.
עכשיו איתכם, בית מדרש לאקטואליה, עם הרב מרדכי מויגרשל ובצלאל קהל.
שבנו מהפרסמות לדקות האחרונות שלנו, והנה הנושא האחרון.
בית מדרש לאקטואליה, וכעת לכותרות.
نحن الان وبحمد الله في وسط عين العرب وما زال اخوانا المجاهدين يتقدمون الى المعبر الحدودي مع تركيا ونحن نكذب كل الاخبار التي قالت باننا انسحبنا من مدينه عين العرب.
זוהי שאלה ממאזין. שמענו עכשיו מחבל של ארגון הטרור הקיצוני דאש, והוא שואל המאזין שלנו, אנחנו עדים לאחרונה לאכזריות בלתי נתפסת של ארגון הטרור דאש, ואני מבקש לשאול, מה ההבדל בין ההלכה היהודית שגם בה מופיעים עונשים חמורים של סקילה, שריפה, הרג וחנק, שבחלקם כתוב גם לעשות אותם לעיני כל העם, ויד העדים תהיה בו בראשונה וכולי, לבין כל מעשי הרצח וההוצאות להורג שאנחנו רואים מצד המרצחים השפלים הללו?
כן, שואלים את זה גם בענייני דיומה ביחס לתמחת זכר המלאק.
נכון.
וכן הלאה. צריך לדעת שבין הדיבורים שכתובים בתורה, שהם בוודאי אמת, לבין ההוצאה, ההלכה למעשה, יש מרחק גדול, אבל בואו נסדר את הדברים בצורה מסודרת. קודם כל, עצם העניין של גזר דין מוות, הוא לא דבר שאיננו נורמטיבי. הרי עד היום יש מדינות בהחלט שמוגדרות כנאורות בעולם, שיש בהן גזר דין מוות, כולל ארצות הברית, בחלק ממדינות ארצות הברית, עד היום מוצאים להורג אנשים שנשפטו למוות, וגם במדינת ישראל בתולדותיה הקצרים, היה פעם אחת שהוציאו אדם להורג, וזה היה במשפט אייכמן. כך שעצם העניין שגזר דין מוות לא הוא השאלה. זאת שאלה אחרת. ב', האנשים האלה, או אם אפשר בכלל לקרוא להם בני אדם, פראי האדם האלה, הורגים בלי משפט. הם לא הורגים אדם בגלל שהם בדקו אותו באופן אישי, ומצאו שהוא עבר עבירה שלפי דעתם מגיע לו מוות. הם הורגים רק בגלל שהוא שייך לצד השני.
ולא משנה לאיזה צד.
ולא משנה לאיזה צד, לא להם. כן. ובעיקר כדי ליצור פרובוקציה, והרבה פעמים גם כדי לשחות, עד היום הם לא הצליחו, כל מיני הטבות מאלה שעומדים מאחוריו של אותו אדם. ב', הצורה שבה הם מוצאים להורג היא אכזרית מעין כמוה, והם מנסים לעשות אותה עוד יותר אכזרית. אם זה עריפת ראשים, אם זה סרט אנשים חיים, אם זה לקחת ילדים ונתינת נשק בידיהם כדי שהם יבצעו את ההוצאה להורג, דיינו חינוך לאכזריות מקטנות. כאן אנחנו צריכים להדגיש שאין תורה שבכתב בלי תורה שבעל פה, והתורה שבעל פה מלמד אותנו כמה דברים ביחס לצעוק להורג שהתורה מדברת עליהם ארבע מיתות בית דין. א', נאמר ברור להם מיתה יפה. וכשמדובר על אישה שנידונה למוות, אז יש עוד יותר הקפדה על כבודה. ולמשל מיתה צריפה, זה לא לקחת בן אדם חי ולשרוף אותו בגחלים או באש, אלא זה משהו מוות פנימי שמוגדר כשריפה. בגלל ברור לו מיתה יפה. אבל, הגמרא במסכת מכות אומרת, סנהדרין שהייתה הורגת פעם ב-70 שנה נקראת קטלנית. ורבי עקיבא אומר, אני לא הייתי הורג אף אחד. למה? לא בגלל שהסנהדרין היו יפי נפש או טובי לב. הם היו מן הסתם טובי לב, אבל לא בגלל זה לא היה מוצא להורג. אלא שהחישוקים שהתורה עצמה יצרה סביב הוצאות להורג, שהיא בעצמה קבעה, הופכים את ההוצאה לפועל של גזרי דין המוות לבלתי אפשרים. למשל, העדים עמדו בחקירות ודרישות ונמצאו ללא רבב, התאמה מלאה, דבר שהוא נדיר וקשה, כי כשמדובר על אנשי גוף, בית דין מצווה לעשות כמה חקירות, כמה דרישות שאפשר. יש שבע חקירות ודרישות בכל מיני דברים שיעלו בדעתכם. עמדו בזה. עכשיו, לא מספיק שהם יעידו שפלוני נניח רצח, הם צריכים גם להעיד שהוא שמע התראה. מה זה התראה? צריכים להגיד לו, שני עדים, תדע לך, אם אתה תעשה את מה שאתה זומם לעשות, ידון אותך למוות, וצריכים להגיד לו גם איזה מוות זה יהיה. סקילה, שריפה, הרג או חנק, בהתאם לעבירה שהוא כן. עומד לעשות. כלומר, צריך ש... הרי בדרך כלל בן אדם עוברים עבירה כהרף עין, מהרגע שהעדים מבחינים שהוא הולך לעבור עבירה. לא, 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 לא. צריך לעצור אותו, לשבת, לדבר איתו ביישוב הדעת. והעדים צריכים להעיד שהוא שמע, ולא מספיק שהוא שמע. צריך גם קבלת התראה. והוא אומר, הוא צריך לומר, אני הבנתי, אכן כך, ואני מקבל את מה שאתם אומרים, יהרגו אותי, ועל דעת זה אני עושה את זה. הרי איזה רוצח יעשה דבר כזה? כן. איזה חוטא יעשה דבר כזה? ואם הוא עושה את זה, הרי הוא מתאבד. השאלה הנשאלת היא, הרי מי יצר את החישוקים האלה כמו שהגדרנו אותם? התורה. אם התורה לא רוצה שיוציאו להורג, למה התורה אמרה שגזר דינו זה מוות? התשובה היא שהתורה רצתה ללמד אותנו מהי החומרה האמיתית של דבר העבירה שהוא עשה. מה הנזק לעולם שהוא גרם כשהוא עשה אותה. אך עד כדי כך שגזר דינו זה מוות בסקילה, שריפה, הרג, חנק, כל עבירה והעונש שלה. עכשיו, מכאן ועד ההוצאה לפועל, הדרך ארוכה, כי התורה לא רצתה שיהרגו אותו, ושפטו העדה והצילו העדה. כך שהשאלה עצמה היא ניסיון להשוות בין שני דברים שהם רחוקים זה מזה כרחוק מזרח ממערב.
אוקיי, אנחנו נסיים כאן את התוכנית שלנו לערב, בית מדרש לאקטואליה. נודה לרועי קנטן ולמנדי אור שהיו על הביצוע הטכני. אתם יכולים לשלוח לנו שאלות ל-03-578-5541 או למייל bk-studel93fm.co.il. הרב מרדכי נויגר של תודה רבה, ערב טוב, ושיהיה חורף בריא, החורף חוזר לנו בגדול. ושבעיקר יהיה גם חודש טוב בקרוב, עוד יומיים, מחר בלילה בעצם. לילה טוב לכולם, ערב טוב.